כולם, תודה רבה לכל המשתתפים, תודה רבה לבעל אכסניה, הוא ואשתו וכל המשפחה, משפחת זוויצקי, ברכת השם עליכם. השיעור יהיה לרפואתם של הרב יעקב עדס, בן בלה, רחל, לרפואתו של יצחק בן רבקה, למרים בת חביבה, רועי בן דורית, אברהם בן מירה, מאירה בת אסתר, רפאל זיו בן מיכל, ברק בן תמר לילי, רחלי בת הדסה, רות בת סול, להבדיל, לעילוי נשמת אליהו בן רחל, אריאלה בת סעידה ומור אבי, רבי שמעון בן עישה. תהי נשמתם צורה בצור החיים. מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו בראש השנה. אנחנו לא רק בראש חודש, אלא אנחנו בראש החודשים. אנחנו לא רק בחודש שהוא בעצם הראשון של חודשי השנה, אנחנו גם בראש החודש של אותו חודש. זאת אומרת שניסן הוא בעצם החודש הראשון. יש כאן שינוי מהותי ביותר שקרה ביציאת מצרים, לפני יצירת מצרים. הקדוש ברוך הוא בעצם יחדיר לעולם, למציאות העולם שלנו, מושג מחודש של מערכת הזמן. אנחנו זכינו לדבר הזה. הפסוק אומר לנו את זה בפירוש, החודש הזה לכם, לכם ולא לאומות העולם. קרה משהו בישראל, נפל דבר בישראל, דבר חדש, ודרך זה עם ישראל בעצם מעניק לכל האנושות בשורה, מתנה, שאני לא בטוח שישראל בעצמם, בני ישראל, יודעים את זה, ועל אחת כמה וכמה שאומות העולם אינן יודעות את זה. אבל יש כאן מתנה עצומה שאנחנו, עם ישראל, נתנו לעולם, שהקדוש ברוך הוא כמובן נתן לנו, ואנחנו העברנו את זה בעצם לכל האנושות. ההיסטוריה הלאומית של עם ישראל פותחת ברפורמה מהפכנית של מימד הזמן. הפסוק שאני עכשיו הולך לקרוא הוא בעצם הפסוק שקראנו בשבת בספר השני, שבת החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יש כאן שני ביטויים, החודש הזה והחודש הוא. ההבדל בין הזה לבין הוא הבדל עצום. הזה זה דבר שאפשר לגעת, להדגיש, להמחיש, להורות, מורה באצבע, זה. הוא, זו מדרגה עליונה מאוד. אנחנו לא יכולים לומר על דבר מאוד קרוב אלינו, הוא. הוא שמו אחד. הוא זו המדרגה העליונה, וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעצם, הבאתי לכם משהו ממדרגת הוא למדרגת הזה. כלומר, הבאתי לכם זמן שהוא למעלה מן הזמן בתוך הזמן. הבאתי לכם מדרגה מעולם הבא אל העולם הזה. הבאתי לכם דבר שהאנושות לא יכולה לתפוס בשכל הלוגי, ההגיוני, האנושי. רק אתם. למה? כי גם אתם, בני ישראל, בנויים מאותו חומר. מחומר שמסוגל להביא מדרגות עליונות אל המציאות התחתונה. בלי ההשוואה הזאת, אי אפשר לשחק עם התכונה המיוחדת שנקראת ניסן. ניסן מלשון נס. כלומר, רק לעם ישראל יש נגיעה במדרגה הניסית. כי נס פירושו לצאת ממדרגה כלשהי. כמו וינוס, ויצא החוצה. כשיוסף בעצם משתחרר מאשת פוטיפר, הוא לא רק יוצא מהידיים שלה, הוא יוצא בעצם מהעולם החיצוני, והוא נכנס לעולם פנימי. וינוס זה אפילו לא לצאת, זה להיכנס. ולכן מה הוא משאיר בידיים שלה? את הבגדים. את החיצוניות. כלומר, בעם ישראל אפשר לגעת ולקלקל בחיצוניות. אפשר לתפוס בבגדים שלנו. אבל בנו, בחיים לא יוכלו לגעת. זה הסוד. אשת פוטיפר היא כאן רמז לאומות העולם. אני רוצה לתפוס את יוסף, יוסף שארית יוסף, זהו עם ישראל, שנקרא כך. אי אפשר לתפוס את יוסף, אי אפשר לתפוס את ההוא, אפשר לנסות לחבל בהזה. וזה בדיוק מה שקורה גם עם יוון. ולכן החודש הזה לכם, רק בשבילכם הוא הופך להיות הזה. אבל תדעו לכם שהוא בא ממדרגה של הוא. המדרגה של הוא היא מדרגה עליונה מאוד. היא המדרגה של ארץ ישראל. אם היינו יודעים מהי ארץ ישראל, היינו מבינים שישראל היא גם כן בבחינת הוא. הפכו את האותיות של הוא איבה. כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. הקדוש ברוך הוא התאווה לעם ישראל, ליעקב, לסגולה ולבחירה. ולציון איבה למושב לו. זה הסוד של הוא. תרגום יונתן בן עוזיאל מעלה תמונה מעניינת. הקובעת כי יציאת מצרים שינתה באופן מוחלט את גישתנו לחיים. מה שהיה לפני יציאת מצרים זה עולם אחר. החודש בו יצאנו ממצרים, חודש ניסן, כשזה קרה, בשנה שזה קרה, החודש הזה בעצם היה נקודת מהפך. מה שהיה לפני ומה שיהיה אחרי, זה כבר לא אותו עולם. בחודש ניסן של יציאת מצרים, של אותה שנה, התפתחה בעם ישראל ובעולם כולו תפיסה חדשה ביחס למושג הזמן. שם, באותה נקודה של יציאת מצרים, החל אביב הבריאה. הבריאה עד לאותו רגע הייתה בסתיו, בחושך, בחורף. האביב הראשון החל שם. האביב פירושו של דבר האופטימיות. האמונה שהעולם הזה בעל מגמה. שהעולם הזה מנוהל. שיש לעולם הזה כיוון. שיש לעולם הזה יעד, שהוא מתקדם והולך למדרגה מאוד מאוד מסוימת של תיקון, של השתכללות, של התחדשות, של בריאות, של נצח. זה לא היה לפני. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, לא רק קביעת נקודת התחלה של מניין החודשים. את זה אנחנו כן מבינים. שמאז אנחנו מונים את חודש ניסן כראשון לחודשי השנה. אבל אני לא מדבר על זה. זה בוודאי. אבל זה רק החלק החיצוני של הדבר. אלא שינוי מהותי בסגנון החיים. ואם אני לא משתנה בחודש ניסן, חבל על הזמן. תרתי משמע. זה החודש, רבותיי. בבבל הקדומה נהוג היה להתחיל את מניין החודשים בתשרי. כלומר, יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים שמצביעים על העובדה שהחודשים היו נמנים מתשרי בכתבי המלך חמורבי. הבבלים ראו את העולם כמציאות שהולכת ודועכת. לא סתם הם מנו מתשרי, כי בתשרי בעצם הולכים לכיוון החורף. כלומר, בתפיסה הבבלית, העולם הזה אין לו תקווה. העולם הזה הולך וקבה. העולם הזה הולך ודועך. העולם הזה לא יכול להתחדש. הוא ישן. הוא רק הולך למות. כמו שאמר עשיו בעצמו. אנוכי הולך למות. ולמה לי זה בכורה? ולמה זה לי בכורה? לא צריך את הבכורה. לא צריך את כל המנגנונים האלה. לא צריך את האמונה. סתם מושכים אתכם. אין לכם שום מקום לאן ללכת אליו. רק כדי שהחיים שלכם יהיו קצת יותר מעניינים, אומרים לכם, משלים אתכם. אבל זה לא נכון. ככה חשבו הבבלים. עולם שהולך וקבה. ולכן כשהמניין מתחיל בתשרי, אופק החיים נראה חשוך. אין אופק. הכל חושך. אתה הולך רק לכיוון החורף. הטבע דומה אז לסתיו ארוך שאינו מסתיים. יותר אתה מתקדם, יותר זה חשוך, עד שבסופו של דבר הכל נעלם. מצב כזה אינו פותח שום אופק או תקווה של התחדשות. כשמניין החודשים מתחיל בתשרי, העולם יכול לחוש ייאוש מסוים שעלול להחליש את הוודאות של האמונה בהשגחת השם. אין השגחה, אין מי שנמצא למעלה, כי העולם הזה בעצם הוא רק טבע, הוא רק טבעת. והטבעת הזאת יש לה חוקים יבשים, וחוקי הטבע אומרים שהעולם הזה היה, נמצא, ועוד מעט הוא נגמר. כמו שהרבה אנשים חושבים על החיים של עצמם. הרבה אנשים מאמינים בזה, רבותיי. אולי אפילו אנשים שיושבים כאן, שחושבים מה זה החיים בעצם. נולדנו, מתבגרים, מזדקנים, ועוד מעט בחור, בתוך הבור. אדם שמאמין בצורה כזאת בחיים, אין לו אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, רבותיי. זה ייאוש מן העולם. אין לו תקווה. אין לו את אחד העיקרים של הרמב״ם, שהוא אחד העיקרים של התורה, לא של הרמב״ם. רק שהרמב״ם הציף אותו של אמונה בתחיית המתים, בחיי נצח. תראו אנשים שהולכים לבית קברות, כל אחד אומר אני בתור. ככה היו מונים בבבל הקדומה את החודשים מתשרי, והאנשים האלה כונו בשם רבותינו בירושלמי, בגמרא, במסכת שביעית, פרק ד' הלכה ג', העוברים. ככה קוראים לאומות העולם, העוברים. חייהם לא היו כי עם רצף של אירועים שאין להם שום יעד ושום תכלית. חיים שכאלה פשוט חולפים ועוברים יחד עם האנשים ונשכחים. היית, נגמר, נעלמת. רבותיי, אנחנו יכולים חס ושלום ליפול, גם אנחנו, למדרגה כזאת. אם לא נשים לב לחידוש שהתחדש במציאות בחודש ניסן. זה המפתח לכל החיים. אתם חושבים שבניסן נגאלו ישראל, יום אחד הייתה גאולה, יצאו ממצרים, ובניסן עתידים להיגאל. לא, רבותיי, זה לא בחלק החיצוני הפשוט. בניסן העולם נגאל. בפעם הראשונה בהיסטוריה העולם חווה גאולה. ומאז ולאורך כל ההיסטוריה הוא ימשיך להיגאל. זה נגמר. גאולת עולם. זו הייתה גאולה אחת. מי נגאל ממצרים? העולם כולו, הנשמה הפנימית של העולם. ומי היא אותה נשמה פנימית של העולם? עם ישראל. זהו, זה נגמר. אל תחכו לגאולה נשמתית, רבותיי. כל הגאולות שתבונה אחרי גאולת מצרים, אלו הן רק גאולות של גוף, לא של נשמה. הנשמה כבר נגאלה אחת ולתמיד. ולכן אותה גאולה שגאלה את הנשמה ממיצריה, כיוון שלנשמה אין זמן, כי היא למעלה מן הזמן, אז גם הגאולה שלה הייתה בלי זמן. מה שאנחנו קוראים בחיפזון. אבל הגאולה האחרונה שאנחנו בעיצומה, בסיומה, היא לא גאולת הנשמה, היא גאולת הגוף. וכיוון שהגוף הוא כן תחת שליטת הזמן, אז הגאולה של הגוף לא תהיה בחיפזון, כמו שאומר הנביא, כי לא בחיפזון, לא. אלא הגאולה שלנו, גאולת הגוף תהיה כמעה כמעה, כי הגוף נמצא תחת מימד הזמן, והזמן עניינו הוא לאט לאט. מי שלא מבין את זה, אז הוא מחכה שוב פעם לגאולה נשמתית שכבר הייתה, ולכן הוא רוצה את הדברים כאן ועכשיו מיד.
ניסים.
הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין שהגאולה העכשווית תתלבש במימדים טבעיים שלוקחים זמן, כי הם מתלבשים במימד הזמן. חודש ניסן. התחלת דגאולה.
זה הגוף?
בוודאי. הגוף הלאומי. בוודאי. מדינת ישראל היא הכיסא. אומר הרב קוק, יסוד כיסא, מלשון כיסוי, כלומר גוף שמכסה על נשמה, ומלשון כס, שעליו רוכב המלך, יושב המלך, כלומר הכלי. הנשמה כבר נגאלה, אין כבר מה לגאול בנשמה. אצל הנשמה זה לוקח שנייה, זה לא מתלבש בזמן. זה כל מה שאתם עושים בפסח. למה אנחנו אוכלים אוכל חמץ שלא החמיץ? שהוא לא חמץ. זה לחם. כי אין זמן. הזמן לא שולט בפסח. לכן כל החודש הזה הוא בסימן ניסן מלשון נס. וינוס, ויצא החוצה. ממה הוא יצא? ממערכת הזמן, ממערכת הטבע. החודש הזה הוא על טבעי. והוא ראש חודש וראש השנה שלנו. כלומר, אנחנו מתחילים את ההיסטוריה שלנו בנס, בעולם הבא. ואנחנו מסיימים את ההיסטוריה בעולם הזה. זה פלא פלאות, רבותיי. מי שתופס את הרעיון כאן, צריך לרקוד.
מסיימים, אתה מתכוון לפורים?
מסיימים, אני מתכוון לכל החגים שאנחנו כביכול חוגגים אותם כדי להזכיר לנו בעצם מהי הגאולה האחרונה. כל מה שקשור לתחפושת. ללבוש. כגון פורים. חנוכה. חודש ניסן ויציאת מצרים פתחו דף חדש בהיסטוריה האנושית, רבותיי. לא פחות מזה. בקביעה המחודשת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה קרה? הקדוש ברוך הוא הטביע במימד הזמן של ישראל אופטימיות שהייתה חסרה לאנושות. אתם מבינים עכשיו שיש בעצם שתי שיטות בחיים. האחת שמדברת על ניסן, והאחרת שמדברת על תשרה. זאת המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהודה, יהושע, סליחה, במסכת ראש השנה, דף י'. על מה המחלוקת? המחלוקת היא מתי התחילה באמת בריאת העולם? מתי התחיל העולם באמת? אז מי שחושב שהעולם הוא רק אוסף של מולקולות, אז הוא יגיד שהבריאה הייתה בתשרה. אבל מי שמבין שההיסטוריה האמיתית החלה רק כשעם ישראל הופיע בהיסטוריה ויצא ממצרים, אז הוא כבר לא חושב שזה בתשרה. בתשרה היה עניין של בריאה של הכלים, אבל בניסן הופיעה בריאה אחרת, בריאה של תוכן, בריאה של מוסר, בריאה של הופעת המוסר בעולם בדמותו של עם ישראל. עולמי. ומה אותה בריאה הביאה יחד איתה? אופטימיות, תקווה, שמחה. לא הייתה שמחה בעולם עד להופעתו של עם ישראל. למה? כי לא היה חיבור בין העליונים לבין התחתונים בלי אותו מתווך שנקרא ישראל. כי רק הוא נברא ויכול ומסוגל לחבר את השמיים ואת הארץ. השמחה הזאת נובעת מהשלמות, מדבר שהוא פוטנציאלי ומגיע למימוש, כמו ראשי תיבות החודש. ההוויה, שם השם בחודש הזה זה י' ה' ואחרי זה ו' וה', זה ראשי תיבות. ישמחו השמיים ותגל הארץ. כתבתי עכשיו את שם השם. ישמחו השמיים ותגל הארץ, אחד שמח והשני רוקד. למה? כי יש חיבור, כי יש שלמות. מי שלא שלם לא ירגיש שמחה בחיים. מי שרוצה להרגיש שמחה צריך לחבר את השמיים שלו עם הארץ שלו. ואם זה קורה בחודש ניסן, זאת אומרת שהמימוש של כל הפוטנציאלים שיש לכם, כל אחד ואחד בחיים שלו, בחודש הזה אפשר לממש אותם. אז יש שמחה גדולה. ואם אתה לא מצליח לממש את זה, אם אתה לא מצליח לראות את עצמך כחלק מהגאולה עליה אתה מדבר, אז מה עשית? על זה באים חכמים ואומרים לנו, רבותיי, חייב אדם בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. אז מה זה יציאת מצרים? אמרתי לכם, גאולת הנשמה. כאילו הוא, הוא זאת הנשמה. אמרנו קודם, הוא זאת הנשמה. כאילו הוא יצא ממצרים, לא הוא. הוא התברך שמו. ועכשיו אני מוסיף לכם עוד רובד. בפסח הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, יצא ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. רק בזכות הופעתו של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יצא מהגלות שלו. מה זה הגלות של הקדוש ברוך הוא? שהוא לא יכול להתממש בעולם הזה. כי אין מי שיממש אותו, אין מי שיגלה אותו, אין לבוש, אין לו אישה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתחתן עם כנסת ישראל שהיא בת זוג, אז יש כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. הקדוש ברוך הוא הטביע במימד הזמן של ישראל אופטימיות. ברגע הזה החל כל העולם את מהלך יציאתו מן הייאוש. זהו. עד יציאת מצרים העולם עלה יורד, 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 יורד ודוח. נגענו בחלק התחתון ביותר שנקרא ערוות הארץ. אי אפשר לרדת יותר נמוך מזה. ועכשיו אנחנו רק עולים. מיציאת מצרים עד היום. עכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם, זאת אותה עלייה. התחלנו שמה ואנחנו ממשיכים עכשיו. רק ששמה זה היה הפתיחה, ועכשיו אנחנו כבר בחותמת, בחתימה. הגואל הראשון והגואל האחרון זה בעצם סיפור אחד. לכן העולם יוצא מן הייאוש. איך אתם יודעים שאתם חלק מהתהליך? אתם לאט לאט יוצאים מהייאוש. מי שחז ושלום נכנס לייאוש רק מראה כמה התורה שהוא לומד אינה מתאימה לזמן הזה. במילים אחרות, מכל שיעור שאתה הולך אליו היום, אתה חייב לצאת בתקווה ובשמחה. אם לא, זה אומר שמשהו לא טוב בתורה שאתה לומד, בסגנון שאתה תופס אותה. ובזה מהווה יציאת מצרים אחת הבשורות הגדולות ביותר, אולי הגדולה ביותר לעניות דעתי, שאי פעם נתרמו לאנושות. אנחנו תרמנו את המתנה הכי גדולה לאנושות, האופטימיות. תכניסו אותנו לזבל, אנחנו יוצאים, מתנערים כמו יוסף הצדיק, ונעשים מלך. תכניסו אותנו לתנור, אנחנו יוצאים והופכים להיות עם ומדינה. תכניסו את אברהם אבינו אל תוך התנור של כסדים. אור זה תנור. גם הוא יוצא וממשיך. זאת ההיסטוריה של עם ישראל, רבותיי. אין עם אופטימי עם כל מה שחווה ונשאר אופטימי כמונו. ניסן של שנת הגאולה, אותו ניסן ראשון של הגאולה ממצרים, נושא בקרבו סימן של תקווה. כלומר, התקווה זה בעצם התאריך של יציאת מצרים. מתי נכנסנו לארץ ישראל? ביום שיצאנו ממצרים. אתם יודעים את זה? זה אותו תאריך. רק 40 שנה מאוחר יותר. כלומר, ההלל שאנחנו אומרים בפסח, זה בעצם ההלל שאנחנו אומרים על כניסתנו לארץ ישראל. כלומר, על יום העצמאות הראשון. כשאתם תאמרו הלל שבוע הבא, עוד שבועיים, בפסח, אתם בעצם אומרים הלל על יום העצמאות הראשון של יהושע בן נון.
על הקמת המדינה.
על ההקמה הראשונה. וזאת התקווה עבור העולם ההולך ומתקדם לישועתו. החדרת הגישה האופטימית במימד הזמן, שהוא היה עד כאן פסימי, הצביע על תחילת אביב העולם. זה האביב. אביב פירושו של דבר שהכל פורח. שכל מה שהיה בגרעין מתפתח. זה לא רק בטבע. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא הכניס אל תוך מימד הזמן, ושרק מי שקשור לזה יכול לגלות. כלומר, עם ישראל יום אחד בהיסטוריה. ממתי זה ככה? מבריאת העולם. כלומר, בבריאת העולם קבע הקדוש ברוך הוא שבחודש הזה, בזמן הזה, גם אם לא קוראים לזה ניסן עדיין, יש כוח לממש את הפוטנציאלים. יש כוח לגאול. אברהם אבינו היה מציין את חג הפסח. עדיין לא היו לא בני ישראל, לא היה פרעו של אותה תקופה, לא הייתה יציאת מצרים, והוא ידע להצביע על היום הזה, המיוחד הזה, כדי לשחרר את עצמו מכלא מסוים. במילים אחרות, גם אם לא היה סיפור של יציאת מצרים, היינו צריכים להגיע לאותה תובנה, שהחודש הזה מסוגל לגאול אותנו. מתי תהיה הגאולה? ב-15 לחודש, נכון? זה היום שיצאנו בו ממצרים. אבל מתי מתגלה הכוח האמיתי, הפוטנציאלי, השורשי, היסודי של כל החודש? בראש חודש. זאת אומרת שעכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם, אנחנו כבר בפסח. פסח כבר מקופל בערב הזה. כלומר, אנחנו עכשיו עורכים סדר פסח אצל משפחת זוויצקי. תודה רבה על ההזמנה. בכלל, אני עכשיו רוצה לחזור למגמה הראשונה. כל ראש חודש הינו חג בפני עצמו. אתם יודעים שראש חודש הוא חג. הרי זה מלשון חוגה, מלשון עיגול, מעגל. זה חוזר על עצמו. מדובר בחג, ראש חודש, המצוי ביותר בשנה. אין חג שאנחנו חוגגים יותר מראש חודש. שבת זה לא חג, שבת זה יום. זה משהו מיוחד, מדרגה אחרת. החג הכי מצוי בשנה זה ראש חודש. ואנו מציינים אותו לא פחות מ... 12 פעמים. 12 חודשים. כמה ימים? 18 ימים של ראש חודש יש לנו בשנה. כי יש חודשים שזה יומיים ראש חודש, נכון? תספרו כמה ימים כאלה יש בשנה? 18. של חג מדאורייתא, כלומר החג הכי ארוך בשנה זה ראש חודש. אין חג שנמשך 18 פעמים, שחוזר על עצמו 18 פעמים, אין דבר כזה. ראש חודש מציין גם את שורשם הרעיוני של כל ימות החודש. כלומר, מה שיש בראש יהיה אחר כך בתוך הגוף. כל שאר הימים אנחנו כבר בתוך הגוף. כל ראש חודש מסוגל להתחדשות. לכן קוראים לו חודש. חודש זה השם של הירח. הירח נקראת חודש. הירח נקרא חודש. הירח מתמלא והירח הנקרא חודש, בסוגריים, רמז למלכות דקדושה. זאת אומרת שיש כאן ערך מאוד מאוד פנימי של כנסת ישראל, שדומה לספירה שנקראת בתורת הקבלה מלכות. היא נבנית מחדש כל פעם. זאת אומרת שהאישה שאנחנו מייצגים, מתחדשת לקראת בעלה פעם אחת בחודש. רבותיי, אם האישה הייתה פועלת ככה בתוך הבית שלה, הגבר היה רואה בעצם כל חודש אישה
חדשה.
באותה אישה. ולא אחת שהזדקנה והתיישנה. זה בדיוק מה שקורה לירח. עד כדי שאנחנו לא רואים את הירח יום אחד. ברגע שלפני ראש חודש. אין. חפשו את הירח, אין. למה? זה משחק. חפש אותי. המלכות משחקת עם הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, תתגעגע אליי. אתה לא מספיק מתגעגע אליי. אתה רואה אותי יותר מדי. אני יותר מדי מובנת מאליו. זה מה שנבנה מחדש. רבותיי, אנחנו האישה הזאת. כנסת ישראל, כולנו. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגעגע אליי. אני רוצה לעורר אצלו שוקה כלפי כנסת ישראל. מוריי ורבותיי, זאת המגמה האמיתית, הפנימית ביותר, ביחס הזוגי שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם היינו הופכים את עצמנו ליפים יותר, ליפה יותר, כולך, כשאתם ביחד, יפה רעייתי, ומום אין בך, אז איתי מלבנון תבואי. אני רוצה בך, כי את כל הזמן מוצאת משהו שמחדש את הקשר ואת הרצון שלי להתחבר אלייך. אתם יודעים איזה יופי יש כאן? ניסן הוא איפה חודש האביב. סימן ההתחדשות והצמיחה. הרמב"ן כותב שכדאי יותר להתחתן בחציו הראשון של החודש מאשר בחצי השני. כלומר, בחודש העברי, עד מראש חודש עד 15, עד ט"ו לחודש, זה הזמן הכי טוב להתחתן. למה? כי זה בעצם המהלך בו הירח מתפתח. גדל, 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 עד היום האולטימטיבי, הטוב ביותר מבחינת הקבלה להתחתן בו. והוא 15 לחודש. בול. שאז הירח מלא, ואז הוא כבר לא נקרא ירח, הוא נקרא לבנה. וברגע שהלבנה במילואה, הקדוש ברוך הוא בעצם, איפה הלבנה במילואה? למה הירח מלא? כי השמש מאירה בו. נכון? הרי מה זה האור של הירח? זה השמש. אז אם הירח מלא, זאת אומרת שהבעל, השמש, נותן לה את מלוא האור, ואין חציצה ביניהם. כל פעם שאתה רואה חצי ירח, כל מיני...
יש הפרעות.
זאת אומרת שיש כאן הפרעות. לא סתם האויבים שלנו, הדגלים שלהם, זה תמיד בחצאים של ירח. אנחנו אין לנו דבר כזה. אנחנו ירח מלא. לבנה. ולכן אומר הרמב"ן, עדיף להתחתן בחלק הראשון של החודש, שבזמן זה נמצא הירח בתהליך התפתחותו, ומהווה סימן טוב לזוג שעכשיו מתחתן. ידוע בתורת הקבלה שאין הדינים נמתקים אלא בשורשם. יש לך עד? צריך לתקן כמה דברים. מחילה, כתבתי את השיעור ממש לפני שעתיים. לא חשוב, לא חשוב, רק אני אסמן. תודה. וזו הסיבה לכך. מה זה הדין נמתק בשורשו? אני אנסה לתרגם לכם את זה בפשטות. כמובן שיש כאן מונחים קבליים. במילים אחרות, אם אתה רוצה לטפל בבעיה, אל תטפל בסימפטום של הבעיה החיצוני. תחפש את השורש של הבעיה. אם אתה לא מטפל טיפול שורש, אז הכאב יחזור. אתה עשית עכשיו איזה עיסוי חיצוני, אתה לא נגעת בפנימיות. אז אין סיכוי שהמחלה תיפסק. אותו דבר בעבודה שלנו בחיים. אם לא נגעתי בעבודה הפנימית שלי, העצמית שלי, בשורש הבעיות שיש לי, בשורש ההפרעות שיש לי בחיים, איך אני יכול להיפטר מהפרעו שלי? פרעו מלשון הפרעה. יציאת ישראל מהפרעו זה יציאת ישראל או האדם בכלל מכל ההפרעות שלו בחיים. כולנו כאן יש לנו מלא הפרעות. הפרעות של קשב וריכוז, הפרעות של כל מיני סימפטומים, הפרעות, הפרעות על הפרעות. כלומר, גם היום יש בחינות של פרעו. ששולטות על כל אחד ואחד. לא יצאת מזה, אתה עדיין בגלות של אותה בחינה. צא מזה. מתי אפשר לצאת מזה? בפסח. כל החודש. ובמיוחד בליל הסדר. כי ליל הסדר כשמו כן הוא. סדר. אתה מחזיר סדר לחיים שלך. זה לא סתם ליל הסדר. יש סדר קוסמי, רבותיי. 10 ספירות יש בתורת הסוד. בדיוק מספר האלמנטים שיש לכם על השולחן בפסח. יש לכם קערה? הקערה זאת המלכות. זה הגילוי. ארץ ישראל, מדינת ישראל. אבל על הקערה הזאת, מה יש? 9 אלמנטים. 3 מצות שמכסים אותן, ועוד 6 אלמנטים. וכל פעם שאתם עושים משהו, אתם מרימים את הזרוע, אתם מרימים את הביצה, אתם מרימים את החרוסת, אתם מרימים לא חשוב מה. תדעו לכם שכאילו אתם נוגעים ולוחצים על כפתור של אותה ספירה ביקום, ואז כל העולם משתנה. אנחנו פשוט לא מבינים, אנחנו חושבים שאנחנו עושים פולחן. שלוש המצות הן מכוסות בגלל שהן חלק המוח הגנוז. אבל לפעמים צריך לגלות את המוח, אז מוציאים את המכסה, מגלים את המצות. וואי, כשמגלים את המצות כבר לא עושים שום דבר, מניחים אפילו את הכוס. כי המצה זה הדבר העליון ביותר. ויש שלוש. אחד כנגד מוח ימין, אחת כנגד מוח שמאל, והשלישית כנגד המקום שאנחנו מניחים בו תפילין. זה סודות גדולים, רבותיי. זו הסיבה לכך שראש חודש מסוגל לתשובה. עכשיו, זה זמן של תשובה, רבותיי. מה זה תשובה? לחזור למקור, כי אני רוצה לתקן בשורש. אמרתי שאין דין נמתק אלא בשורש. אז מתי אפשר לחזור לחודש, לשורש של החודש? בראש חודש. לכן זה הזמן המיוחד לניקיון העמוק של נפש האדם. וקראנו את זה היום בתפילה. ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה בכל תולדותם. לפחות בנוסח הספרדי. אותו דבר אצל האשכנזים? משהו דומה? זאת אומרת שזה הזמן, רבותיי, לחפר, כלומר יום הכיפורים של כל השנה מתחיל עכשיו. עכשיו אני מחדש לכם. אם לא היית בניסן במצב של הגאולה, גם יום הכיפורים שיבוא אחר כך, הרי הוא מתחיל מעכשיו. אז הוא כבר אינו. הרי זה עכשיו ראש השנה האמיתי של השנה. של כל החודשים. גם חודש תשרי נמצא עכשיו בחודש ניסן. על אחת כמה וכמה כשמדובר בחודש ניסן. השורשי ביותר מבין חודשי השנה. ראש חודשים, לא ראש חודש. ראש חודשים של כל החודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ניסן מציין איפה את ראשית השנה. וכל ימיה של השנה מקופלים כבר בראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן הוא היסוד של כל מועדי השנה. עכשיו אתם בכל החגים, אמרתי לכם מקודם שעכשיו אתם בפסח, בליל הסדר. עכשיו אני מוסיף. עכשיו אנחנו בפסח, בשבועות, בסוכות, ובכל מה שיש באמצע. הכל עכשיו. אז תודה על ההזמנה על כל החגים. צירוף שם השם, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו דרך פילטרים. אז גם השם שלו משתנה לפי המצב. אז הצירוף של השם של הקדוש ברוך הוא המופיע בחודש ניסן יוצא כמו שאתם מכירים אותו. י' כ' ו' כ', זה מה שאתם רואים בסידורים שלכם. למה זה שייך? לחודש ניסן. כלומר, הסדר הנכון הוא הסדר הזה. ישמחו השמיים ותגל הארץ. כתבתי לכם את זה בהדגשה, ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. השמחה היא יסודו של חודש ניסן. שמחה זו היא תוצאה של חיבור השמיים והמציאות העולמית. אתה לא נשאר בשמיים, אין לך רק רעיונות. אתה יודע לממש, אתה יודע להגיע לתכלית, אתה יודע להגיע לרגליים. חודש ניסן חל תמיד, אבל תמיד, בתקופת האביב, חייב. כלומר, הוא נקרא חג האביב, הוא חייב להיות בתקופה של השנה שהכי מקבילה לאיכות הזאת של החידוש, של ההתחדשות, של הרעננות, של היופי, של הפריחה, של כל הטבע. לא כמו אצל השכנים שלנו, שכל זמן החגים מסתובבים כל השנה. אין בכלל קשר לזמן. אצלנו הזמן, הפעולות שאתה עושה, אתה בעצמך, וכל השולחן שלך, זה אותה אחת. זה מדרגה אחת. הבריאה מתעוררת מתרדמת החורף וקמה לתחייה. כלומר, גם תחיית המתים קשורה לפסח. ולחודש ניסן. הגאולה הראשונה בהיסטוריה התרחשה בחודש ניסן, נכון? שם החלה הגאולה הראשונה. שם התרחשה הגאולה הראשונה. בפעם הראשונה שהייתה גאולה בעולם, זה היה בניסן. יש בנשמת החודש הזה כוח לחבר בין ערכי השמיים לבין מדרגת הארציות. זה נקרא גאולה. מה זה גאולה? זה שהשמיים מתגלים בארץ. זהו. אז אם ישמחו השמיים ותגל לארץ, זאת גאולה. מה אתם מחכים למה? כשהשמיים מתגלים בארץ, אין לך גאולה יותר גדולה מזה. ולכן חכמים אומרים לנו שהסימן הכי ברור לגאולה זה שהארץ נותנת פירות. למה? עכשיו אתם מבינים. כי ברגע שהארץ נותנת פירייה ועוד בעין יפה, כלומר ברווח ולא בצמצום, בכבוד ולא בביזוי, מה זה אומר? שהארץ קיבלה את הזרע מהשמיים. זאת אומרת שכשארץ ישראל תגיע לשלב הזה בהיסטוריה, אתם יודעים שאתם בקץ המגולה כבר. אז רבותיי, לכו לשוק. בוודאי. אנחנו עכשיו נמצאים במצב הזה. מי שלא רואה את זה היום, יש לי ספק אם הוא יראה יום אחד משהו. כי כל פעם שמשהו קורה, הוא אומר לא, זה לא זה. זה עוד לא זה. זה תמיד לא זה. זה אף פעם לא יהיה זה. אמרתי לכם, על זה אנחנו מתפללים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, ותחזנה עינינו בשופך לציון. תן לי חלק מאלה שרואים, כי הרבה לא יראו. אין כפיות טובה יותר גדולה מזו, חס ושלום. אתה לוקח פירות של הארץ ואתה אומר, זה פרי זה. בושה וחרפה, אתה לא מתבייש? מי שעיניו בראשו יכול להשתמש בדבק הזה, בדבק. חודש הזה זה החודש של הדבק. מדביק שמיים וארץ. כדי לממש את רעיונותיו. תשתמשו בזה, רבותיי, תנצלו. כל הרעיונות שהיו לכם בחיים, עכשיו תוציאו אותם לפועל. תתפללו לפחות בשביל זה. עכשיו, עוד יותר. אומות העולם שייכות לקומת הטבע. את חייהן הרוחניים הן שואבות משורש טבעי עליון יותר. כלומר, יש להם טבע ויש להם גם טבע, אבל קצת יותר עליון. אבל זה שונה משורש גופן. כלומר, אין להם אותו שורש, לא לגוף ולנשמה, אתם מבינים? יש להם שורש שונה. לגוף יש להם שורש אחד, לנשמה יש שורש אחר. שניות זו, הדואליות הזאת, יוצרת אצל האומות מתח פנימי בין השמיים לבין הארץ. כלומר, השמיים של האומות והארץ של האומות קשה להם להתחבר. מציאות מפרידה שאינה רואה את החיים, אלא כאוסף של נקודות מפוזרות ביקום. גם בעולם, גם בשנה וגם בנפש. זאת אומרת, תיקח בן אדם מצוי, יגיד לך, החיים שלי זה אני לא יודע, אני זה היום, אני, כן, אכול ושתו, כי מחר נמות. תן לי לאכול, תן לי לשתות, תן לי ליהנות מהרגע, לא יודע מה יהיה, מחר לא מעניין אותי גם. אותו דבר בזמן, לא יודע מה יש, לא מחכה לכלום, לא מצפה לכלום, תן לי את הפנסיה שלי. הרבה אנשים רק חיים לזה. לקבל פנסיה. יש מדינות שלמות שחולמות רק לקבל פנסיה. לצאת לפנסיה, כלומר, להזדקן. ואותו דבר במקום. אני פה, אני שם, לא מעניין אותי. העיקר שאני חי טוב. אני, תוציאו אותי מפה, יואל, אני מת. אני מת, אני מתייבש. איך אפשר לחיות במקום אחר מאשר בארץ הזאת? תגידו לי, כשאתה חלק מעם ישראל, איך? אותו דבר, איך אפשר לחיות אם אני לא אני? זה בדיוק אותו דבר. אם אני לא חי את הזהות שלי, אז איפה אני? ואם אני לא בזמן עכשיו, אני חולה. אני צריך להיות כאן ועכשיו. ואני במקום הנכון. כלומר, כל הבעיות שלנו בחיים זה בגלל שאתה לא במקום הנכון, לא האדם הנכון, ולא עם האנשים הנכונים, ולא בזמן הנכון. ולא במקום. תחבר בין עולם, מקום ונפש, תהפוך להיות מי שיכול להיכנס לקודש הקודשים. פשוט מאוד. הנתק הקיים אצל האומות, בין הקומה הלאומית שלהם, לבין הקומה הדתית שלהם, משדר הנתק הזה ניקור וזרות בין הנשמה לבין הגוף. כלומר, שם הכל מנוכר. הנשמה נגד הגוף, הגוף נגד הנשמה. לפעמים אני שומע שיעורי תורה, אני מזדעזע. שיש מלחמה בין הנשמה לבין הגוף, וכל הזמן הם נלחמים אחד בשני. מאיפה למדת את התורה הזאת? בעם ישראל מציאות כזו אינה יכולה להימשך לאורך זמן. אסור שזה יימשך לאורך זמן, גם אם זה לפעמים מגיע. מדוע? משום שהיסוד הלאומי של ישראל נולד יחד עם גילוי השכינה עליו. אסור להפריד את היסוד הלאומי מאשר את היסוד של השכינה, של הקודש. אסור, זה אותו דבר, רבותיי. אני אומר לכם בפירוש שמדינת ישראל בעצם היא קודש. זה מה שאני אומר לכם עכשיו. הזיכרון הלאומי של ישראל מזוהה עם ההנהגה האלוהית אשר חלה עליו. זה אותו דבר. אל תפריד בין הדברים, חז ושלום. הרב קוק אומר שהשעבוד במצרים הוא סוד חסרון החיים הציבוריים. תראו איזה יופי. במשפט אחד. אתם יודעים מה זה גלות? למה הייתה גלות שם? כי אתה לא ציבור. ומה זה ציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל יחד. במקום הנכון שלך. אין חיים ציבוריים. אנשים רוצים לקנות בתים. לא אכפת להם מחיי קהילה. טעות. אל תלכו למקום שאתם מוצאים בית בזול. תלכו למקום, לגור בו, למקום שיש בו קהילה, שיש בו חברה, שאתה יכול להתפתח בה. מצרים פועלת לפורר את כל המרקם הזה החברתי, עד שמי שהחברה האנושית הופכת לאבקת קמח. כמה טעות, תסלחו לי על הטעויות של ההקלדה, אני מתקן את זה אחר כך. הגאולה ממצרים, אז מה זה הגאולה ממצרים? היא סוד הפיכת האבקה לבצק. זה הבצק הלאומי. מה הוספנו לאבקה? מים. זהו. גיבוש זה מתאפשר בזכות מי הנשמה הישראלית, שגילו בנו אותם מים את היסוד הלאומי. זהו, תשים מים לקמח. זה מה שרוצים.
אז אנחנו המים של העולם?
אנחנו המים שמגבל ושמקשר בין כל החלקים במציאות. בוודאי. זה מתקשר להכל. זה מתקשר למתן תורה, זה מתקשר לקריאת ים סוף, זה מתקשר ליציאת מצרים, זה מתקשר לכל רגע בחיים שלנו, שאנחנו בעצם מי שיודע לחבר בין מדרגה למדרגה אחרת. ואם תעשו את זה בחיים שלכם הפרטיים, רק תנצחו. אל תחיו חיים שהם אוסף של ימים חולפים. תמצאו את המכנה המשותף, את החוט ששוזר את כל הימים שלכם. אם אתם לא מוצאים את החוט הזה, הוא שקוף, קשה לתפוס אותו. אז אתה לא רואה כלום. אתה לא יכול לקבל בחיים שלך שרשרת. כי מה זה שרשרת? זה מלא פנינים, אבל מי שהוא קושר ביניהם. ומאז הפכנו למקור הברכה עבור האנושות כולה. אנחנו הברכה של האנושות, רבותיי, וזה לא כאן חוצפה או יוהרה. ברכה מלשון קשר. אנחנו הקשר. אנחנו המבריחים בחף. אנחנו המברכים מלשון ברך. שמקשר חלק תחתון עם חלק עליון. זה הברך בגוף האדם. אם יש לכם כאבים בברכיים, סימן שאתם לא מספיק מקשרים את החלק העליון לחלק התחתון. עבודה פנימית בדבר הזה, לא רק עיסוי. הוא עיסוי יפה, זה בסדר גמור. אבל המעשה האמיתי צריך להסביר לך שיש לך בעיה של קישור בין העולמות. תסתכלי. אם לא היה לך ברכיים, לא היית יכולה להתקדם בכלל. תכונת חודש ניסן נעוצה בספירת החסד. כלומר, כל מה שעכשיו זורם במציאות זה חסד. זה החל אתמול, וזה ימשיך כל החודש בעזרת השם, רק חסדים.
אז החודש ניסן יושב על החסד, אברהם?
כן, הוא מתגלה דרך החסד. כי הרי ניסן זה נס, נס זה למעלה מהזמן. עכשיו, מה הקשר בין מה שלמעלה מהזמן לבין הזמן? ספירת חסד, היא הראשונה. נכון. עולם חסד ייבנה. והיא מתפשטת על כל חודשי השנה. כלומר, אותה תכונה שאתה מפתח עכשיו בראש חודש הזה, אם תכוון טוב במשך כל החודש, כל החודש הוא ראש חודש. הבנתם עכשיו? לכל החודשים. לא בכדי נקרא ניסן חודש האביב, המשפיע מחסדו על י' ב', אב י' ב', אביב, אבא של י' ב'. חודשי השנה. זה האבא של ה-י' ב'. אין ל-י' ב' אבא אחר. זה האבא. למרות שעכשיו הוא מתגלה בקטן, לעתיד לבוא יהיה לנו עוד אחד. אב. חודש אב. הוא כבר לא יהיה אביב. אביב זה אבא קטן. בסדר, אבל זה מה שיש לנו היום. לעתיד לבוא חודש אב. לא אביב, אב. גדול. יתגלה כמי שבעצם גונז בקרבו גם כן עוד מדרגה, ואז יהיה לנו עוד אפשרות לשיעור אחר. בעזרת השם. זה כבר אחרי הגאולה. שלמה, בבית המקדש. אתם כבר לא תבואו לשיעורים שלי, תלכו לשיעורים של מלך המשיח. החידוש המרכזי באמירה האלוהית, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הוא יסוד קידוש הזמן. רבותיי, קיבלנו מדרגה איך לקדש את הזמן. אתם מכירים אנשים שמקדשים את הזמן שלהם? זה פשוט לקחת יום רגיל ולהפוך אותו לחגיגה. יש אנשים שיש להם כוח כזה. כל דבר קטן, כל מה שקורה להם, זה חגיגה. אתם שמעתם לפעמים אנשים שיודעים לספר סיפורים, נכון? תמיד זה מעניין. האמת שלא קרה להם משהו מעניין יותר ממה שקרה לך. אבל כשהם מספרים את זה, וואי, וואי, וואי. כאילו קרה לו משהו, ואתה אומר, למה לי זה לא קורה? זה קורה לך. אתה לא יודע לראות את זה, ואתה לא יודע לספר את זה. הוא פשוט מכל דבר קטן עושה חגיגה. זה נקרא לקדש את הזמן. ישראל מקדשים את הזמן, וזה דבר פלא. יש ביכולת של העם הזה לרומם כל דבר ולצקת בו ערכים אלוהיים. מפחיד. זה מפחיד את האומות. זה לא מובן. סוד האופטימיות, עליה דיברנו בפתיחת דברינו, מופיע גם כאן. ביכולת שלנו להפוך את כל מערכות הבריאה לאלוהיות יותר. הכל הופך להיות אלוהי. סבלימינל, כן? בצרפתית סובלימה. כל דבר אתה הופך אותו לעליון, לשמיימי, לגדול, לגרנדיוזי. שום דבר לא יום רגיל. אתם יכולים לחיות ככה? רבותיי, זה מתנה מהשמיים, מי שחי ככה. עם ישראל עומד מעל הטבע, וזהו סודו האמיתי. חכמי ישראל מסבירים שקורבן פסח בא לבטל כל העבודה של האדם למערכת הזמן. אתם מבינים? מה זה קורבן פסח? מי זה הקורבן בפסח? התלה. מה זה התלה? המזל הראשון. שייך לחודש ניסן. אם אתה עכשיו, המזל הראשון, שהוא האבא של כל המזלות, זה מזל תלה. אם אתה עכשיו לוקח את התלה הזה ושוחט אותו,